ברשות ראש הכולל הגאון הגדול רבי דוד עידן שליטה, כבוד מרנן ורבנן, הגאונים הגדולים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אני נתתי פה שיעור בכולל לפני כמה שנים. מה שזכור לי זה היה בעניין שליח ציבור שטעה בתפילת לחש, לא בחזרה אלא בלחש. האם יכול לסמוך על החזרה? וזה היה נוגע לנושא של המלך המשפט, שמרן ראש הישיבה פסק שלא חוזר אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט בתפילת לחש, ושזה תלוי, אחר כך הוא אמר שזה תלוי איפה הוא נזכר, יש תורח ציבור, אין תורח ציבור. ואני זוכר שנתתי שיעור כאן בנושא הזה, כתבתי על הנושא הזה בהלכה ברורה בסימן קכ"ו. שם יש הרבה עריכות בנושא הזה, שם גם הבאתי את דברי מרן ראש הישיבה. כתבתי על זה בזמנו באור תורה, ומרן ראש הישיבה שם השיב לי, ופעם, פעמיים, שלוש, היה כמה מאמרים בנושא הזה. עכשיו, אני ברוך השם סיימתי כבר את הלכות מוקצה. אני בסימן שין י"ד. בתוך כל הנושא של עניין וסתירה בכלים. אני אבל אולי אדבר איתכם היום, מה עדיף, חנוכה או מוקצה?
מה שאתה רוצה,
כל בעליו.
מוקצה אולי עדיף? טוב, נדבר על מוקצה. תראו, במוקצה יש אחד הכללים החשובים שגמרו בידי אדם לא נחשב למוקצה. גמרו בידי אדם. מה זה גמרו בידי אדם? זה גמרא במסכת ביצה, הגמרא מסבירה כך. הדוגמה שהגמרא מדברת עליה זה קדרה רותחת בבין השמשות. אם יש קדרה שהיא רותחת בבין השמשות, הקדרה הזאת אי אפשר לאכול אותה. האם היא נחשבת למוקצה? כי אם נאמר שמכיוון שהיא לא ראויה לכלום, אי אפשר לאכול, אי אפשר להשתמש בה שום דבר, והיא מוקצה, והייתה מוקצה בבין השמשות, ממילא מגוד התקצה היא לבין השמשות, התקצה היא לכול היומה. הכלל של מגוד התקצה היא הוא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ובזה באופן שונה משאר המוקצים שיש ביניהם מחלוקת, בזה אנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה, שאומרים מגוד התקצאי. רבי שמעון סובר שלא אומרים מגוד התקצאי, אלא כגון בגרוגרות וצימוקים. עכשיו, אז אם נגיד מגוד התקצאי על הקדרה הרותחת, אז לא יהיה לנו אפשרות לאכול אוכל חם בשבת, וזה לא ייתכן. אז הגמרא מסבירה שזה נקרא גמרו בידי אדם. יש, מה פשט גמרו בידי אדם? שבידי לתקן את הדבר. הקדרה הזאת שהיא רותחת, אם אני מסיר אותה מעל האש, אחרי שעה, שעתיים, היא תהיה ראויה. היא תהיה ראויה, ואז ממילא, זה לא נחשב למוקצה, כל דבר שבידי לתקנו, שהוא כן, כרגע היא לא ראויה, אבל אחר כך היא תהיה ראויה. ככה, זה ההגדרה של הגמרא. והגמרא מהצד השני נותנת את הדוגמה של גרוגרות וצימוקים שהזכרתי, שזה נקרא גמרו בידי שמיים, שזה כן מוקצה. ובזה, בגרוגרות וצימוקים, אפילו רבי שמעון מודה. מה זה גרוגרות וצימוקים? היה מקובל בזמנם לקחת ענבים ותאנים ולשטוח אותם על הגג שהם התייבשו מחמת השמש. עכשיו, הטבע של הענבים והתאנים, כשהם מתחילים להתייבש, הם מסריחים, והם לא ראויים. יש פה דחייה בידיים, שהאדם לא מעוניין בהם, הוא מסיח דעתו מהם עד שהם התייבשו. עכשיו, אם אדם שטח לפני השבת גרגעות וצימוקים, והנה בשבת היה קיץ חם, והשמש חיממה מאוד מאוד אותם, והם התייבשו בתוך השבת, אז הם אסורים. מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה, אז זה נחשב למוקצה. עכשיו, מה ההבדל בין הגרוגעות וצימוקים לבין כדרה רותחת? כדרה רותחת זה בידי לקרר אותה. הגרוגעות וצימוקים זה לא תלוי בי, זה תלוי בשמש, אם יהיה רוח, לא יהיה רוח, איפה הנחת אותם, זה תלוי, כיוון שזה לא לגמרי תלוי בי, זה נחשב לגמרו בידי שמיים, ולכן זה יהיה אסור. עכשיו, לאור הדברים הללו, שיש חילוק שגמרו בידי אדם מותר, וגמרו בידי שמיים אסור, יש כאן האחרונים, פוסקי הדור האחרון, מקשים קושיה עצומה על המשנה ברורה. המשנה ברורה בסימן שין א' בסופו, כותב על בגד רטוב. בגד רטוב, יש מחלוקת ראשונים אם הוא נחשב למוקצה. הרמ"א פוסק שבגד רטוב נחשב למוקצה. למה? כיוון שיש חשש שמא יבוא לסחוט אותו. ואם הוא יסחט אותו, הוא יעבור על מלאכה דאורייתא של מלבן. עכשיו, גם הרמ"א מודה שאם אדם לבוש בבגד רטוב, הוא לא חייב לפשוט את הבגד מעליו. אבל אם הוא פשט את הבגד מעליו, או שהבגד היה בכביסה, או נפל לתוך המים, והבגד התרטב, סובר הרמ"א, שהבגד הזה, הלכה, הוא פוסק הלכה כדברי הראשונים שסוברים, שיש כאן חשש שמא ישחט, והבגד הזה אסור בלבישה. באה המשנה ברורה ומחדש, שאם הבגד היה רטוב בבין השמשות, והתייבש אחר כך, נגיד, החדר היה חם, או לא, זה לא היה רטוב מי יודע מה, ובאמצע הלילה או בבוקר הבגד, הוא מוצא שהבגד יבש לגמרי. אומר המשנה ברורה שאנחנו אומרים בזה מגו דהתקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא. אז הבגד הזה אסור בטלטול, הוא נחשב למוקצה. כך אומר המשנה ברורה. מקשים עליו גם אבא וגם המנחת יצחק ועוד כמה מפוסקי הדור האחרון. מקשים על המשנה ברורה, הרי בגד זה לא דומה לגרוגעות וצימוקים, אלא זה דומה לקדרה רותחת. זה נקרא גמרו בידי אדם. כדאי, תלמדו שם את המאירי בסוגיה, בביצה. המאירי, יש לו שני חיבורים על מסכת ביצה. יש לו חידושים ויש לו בית הבחירה. וזה שני פירושים שונים, לפעמים יש שם דברים חופפים, פחות או יותר, אבל זה ספרים שונים. בשניהם הוא פוסק הלכות, הכל, אבל זה שני ספרים מיוחדים מאוד. בחידושים הוא יותר מקשה ומפלפל, מקשה ומתרץ, פחות מסכם את הסוגיות כדרכו שהוא עושה בבית הבחירה. עכשיו המאירי שמה, יש לו בשני הספרים שלו, הוא מגדיר יפה מאוד את הנושא של גמרו בידי אדם. והמאירי אומר שישנם שני דברים שזה יכול להיחשב גמרו בידי אדם. דבר אחד זה שאני אעשה פעולה, שזה בידי לעשות פעולה שעל ידיה החפץ יהיה ראוי, כמו תבשיל, תבשיל רותח, תוציא אותו מהקדרה, תשים אותו בתוך צלחת, תעביר אותו לצלחת אחרת, וככה אתה יכול במעשים, בפעולה, לגרום לזה שהתבשיל הזה יהיה ראוי לאכילה. זה בידי אדם, זאת אומרת בידי אדם פשוטו כמשמעו, שהאדם יעשה פעולה. או, אומר המאירי, גדר נוסף, אם הדבר הזה באופן ודאי יהיה ראוי כמו הקדרה הזאת. בבין השמשות היא הייתה רותחת, ברגע שהיא לא נמצאת על האש, נגיד הורדת אותה מהאש כבר לפני השבת, היא לא נמצאת על האש, אבל היא רותחת ממש בבין השמשות, באופן סביר, ייקח שעה, ייקח שעתיים, אני יודע בוודאי הגמור שהקדרה הזאת תהיה ראויה לאכילה יותר מאוחר, אז זה נקרא גם כן גמרו בידי אדם. רק שאני מסופק, כמו הדוגמה של גרוגרות וצימוקים, שאולי יהיה רוח, אולי יהיה גשם, אולי יהיה שמש, שמש חזקה, זאת אומרת, זה דברים שאני לא יודע. אבל אם אני יודע בוודאי הגמור שזה יהיה ראוי לאחר מכן, אז זה נקרא גמרו בידי אדם. כך מגדיר המאיר. ולא ראיתי שום אחד מהראשונים שיחלוק על ההגדרות הללו. אז עכשיו יצא לפי זה שבבגד שהוא לא רטוב בצורה כזאת שאני מסופק אם הוא יתייבש במשך השבת, לפי זה יוצא שהבגד הזה באמת זה נקרא גמרו בידי אדם. עד כדי כך שבמנחת יצחק הוא רוצה להגיד שגם המשנה ברורה מתכוון דווקא במקום של ספק. זאת אומרת שזה היה רטוב מאוד בצורה כזאת שאני לא יודע, אולי עד מוצאי שבת זה לא יתייבש. אבל אם בוודאי הגמור הבגד הזה יתייבש, אז יודע משנה ברורה שזה מותר. כך כותב המנחת יצחק. אני חושב שבאמת הקושיה של אבא ושל מנחת יצחק וכולם על המשנה ברורה, מי שמעיין טוב יראה, הקושיה לא צודקת. אפשר לקיים את דברי המשנה ברורה, אפשר, תכף תראו, אפשר לדחות מצד אחר, אבל אם מצד גמרו בידי אדם אפשר, צריך להצדיק את המשנה ברורה, גם אם ודאי הבגד יתייבש במשך השבת, ואני אסביר למה. הדוגמה שבמסכת שבת הגמרא מדברת על מוקצה מחמת איסור ועל הנושא של מיגוד התקצה עם מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, זה על נרות, נרות שבת. כמה הלכות יש בנושא הזה, איזה נושא מסובך זה, זה סימן רש עין זין, סימן רש עין תת, שני הסימנים האלו, עיקרם זה על מוקצה מחמת איסור, שהוא נפרד, הטור והשולחן ערוך הוציאו אותו מכל שאר סוגי המוקצה וביררו אותו בשני הסימנים האלו. עכשיו, נרות שבת, אנחנו מדליקים אותם לפני השבת ובמשך השבת זה נכבה. עכשיו, כאן לפי רבי שמעון אנחנו אומרים שברגע שקבעו הנרות אז הפעמותים שהיו עליהם מונחים הנרות שהיו בסיס לדבר האסור, כל זמן שהנרות דולקים, שהשלהבת היא המוקצה, זו ההגדרה, ככה משמע מרשי, כך מסביר החזון איש, שהשלהבת היא המוקצה, אז ממילא הפמותים, הכלי שהנרות מונחים בתוכו, הוא נעשה בסיס לדבר האסור, מגוד התקצה היא לבין השמשות, אז לפי רבי שמעון, אחרי שהנרות קבעו, אז אסור, זה אסור בטלטול, סליחה, אז מותר בטלטול אחרי שהם קבעו, אבל לפי רבי יהודה זה יהיה אסור בטלטול כל השבת מדין מיגוד התקצאי, זה נעשה בסיס לדבר האסור. כן, זה מחלוקת ידועה. עכשיו, אלא אם כן, כמובן, אם ישים שמה דבר היתר לפני השבת וכמה הוא שווה ויש בזה המון המון פרטים, זה סימן שינתת שיניוד ששם עוסקים הרבה בענייני בסיס, וזה קשור לסימנים ההם. יש בזה, אני כתבתי בזמנו את רש עין זין ורש עין תת כתבתי בזמנו, ויש לי תוספת מרובה על מה שכתבתי שם בבירור של הראשונים והאחרונים, זה בעזרת השם יצא בשין תת, בעיקר בשין תת. כן, עכשיו בואו נחזור. עכשיו המאירי שואל קושיה עצומה על מה שהגמרא אומרת שגמרו בידי אדם מותר. אומר המאירי שזה אחד מהשניים, או שזה בידי לתקן כמו קדרה רותחת, או שאני בטוח בוודאי שזה יקרה מאליו. שואל המאירי, למה נרות שבת הם מוקצה? נגיד שמתי שמן ואני יודע שבעשר בלילה זה יכבה, אני לא איזה בבא קדוש שיגיד לנרות תדליקו, רבי שמעון, רבי חנינה בן דוסה, כן תדליקו במים, לא, אני שמתי מים, שמתי שמן לשלוש שעות נגיד, אז אני בטוח בוודאי הגמור שנגיד בעשר בלילה הנרות יכבו. אז אם ככה, למה לא נחשיב, שואל המאירי, את הנרות הדולקים לגמרו בידי אדם? כי הרי בוודאי זה יכבה. הוא מדבר על נרות, הוא מדבר על השמן, הוא מדבר על שמן, כן. הוא אומר, לכאורה, זה גמרו בידי אדם. המאירי מתרץ כך. אומר המאירי, גמרו בידי אדם זה בשעה שזה לא ראוי לשימוש, אין בטלטול שלו איסור. קדרה רותחת, יש לי תבשיל מבושל לגמרי והוא רותח. הוא לא ראוי, אבל אם אני אטלטל את הקדרה בבין השמשות, מצד איסורי שבת, אתה רק דן עליו על מוקצה, אבל תשים את הדין של מוקצה בצד, מצד איסורי שבת, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אם זה לא מבושל, אז יכול להיות בעיה של מגיס, קירוב בישול, כל מיני שאלות אחרות. אבל אם זה מבושל כל צורכו, הכל בסדר, אז מה עשיתי אם טלטלתי את זה בבין השמשות? אין שום בעיה. מה שאין כן בנער, שבבין השמשות יש בנוסף גם איסור טלטול ממש. כי ברגע שאני מזיז את הנרות, אז אני מגיע, אני מזיז את השמן, אז מה שאמרו חז"ל, שהנותן שמן בנר חייב משום מבעיר, מסתפק, משום מכבה, כן, אז יש כאן בעיה שאתה מזיז את זה, יש כאן הבערה וכיבוי, הבערה וכיבוי. יש דיון על ידי גוי בסימן רש עין וו, כן, זה שאלה, רמה שמה מדבר על ידי גוי, האם זה דאורייתא או לא, אבל ברור הדבר שבבין השמשות, מעבר לדיני מוקצה, יש כאן בעיה של איסור ממש, שאני אעבור אם אני אטלטל את הנרות הללו. אז אומר המאירי, גדר נוסף שצריך שיהיה, שזה לא יחשב גמרו בידי אדם, שאין איסור טלטול, יש רק שאלה של מוקצה, ואז אם זה בידי או שזה יהיה מאליו אז מותר. אבל מה שאין כן בנרות, שיש איסור טלטול, ואז פה יש את הדין של מיגו דתקצאי. מזה אנחנו יכולים להבין לפי זה גם לגבי כל דבר שהוא בסיס ממילא. אם יש בעיה של איסור בפני עצמו, זה לא משנה אם זה יהיה דאורייתא או דרבנן, זה כבר לא יחשב לגמרו בידי אדם.
למה מועיל
עכשיו, תנאי? לפי זה... מה?
למה מועיל תנאי לפי הגמרא?
זאת
אומרת, תנאי על
פמותות. כי כל מה שאתה רוצה לאסור זה מדין מיגו דתקצאי, זה דין אחר, דין שמועיל תנאי. דין, זה מחלוקת, קודם כל זה מחלוקת, מרן, הרמה, כן, מרן ברש עין תת, מרן, כן, זה. יש ויש, כן, מרן פוסק, כן, מועיל תנאי, בסדר. מועיל תנאי.
גם למיגו דתקצאי זה מועיל תנאי?
כן, ככה סובר מרן, מכיוון שאני יודע שזה יכבה, מועיל תנאי, ככה מרן סובר, זה לא קשור, זה עוד נושא בפני עצמו. עכשיו, ממילא לפי זה, אני אומר עכשיו, פה אני מיישב את המשנה ברורה. סובר המשנה ברורה, בגד זה יותר גרוע מקדרה חמה. בגד לא רק שהוא לא ראוי ללבישה, הרי יש כאן בעיה שמה אני אבוא לידי סחיטה. זאת אומרת, אם בבין השמשות מישהו ישאל אותי, מותר להרים את הבגד הזה? לפי הרמה, האיסור פה הוא מחמת שמא יבוא לידי סחיטה. יש כאן איסור. אמנם זה רק איסור דרבנן, כן? אבל זה יהיה דומה לנר. כי לא אכפת לי אם זה דאורייתא או דרבנן. עצם הדבר שיש איסור בטלטול, זה לא רק לא ראוי. זה לא רק לא ראוי כמו קדרה, אלא שיש כאן איסור, סובר המשנה ברורה, שבזה אנחנו כן אומרים מי גוד יתקצאי, וזה לא נחשב לגמרו בידי אדם. כך אפשר ליישב את המשנה ברורה. אבל מצד שני, אני חושב שבאמת אלה שחולקים על המשנה ברורה להלכה, הם כן צודקים. למה? יש לי פה מחשבה מכיוון אחר לגמרי. שימו לב. במוקצה ישנם 9 סוגים של מוקצה. אם תסתכלו בנושא הזה של בגד רטוב, הוא לא שייך לאף אחד מסוגי המוקצה. תראו, במוקצה, אני אגיד לכם בקיצור נמרץ, יש מוקצה מחמת איסור, יש מוקצה מחמת חסרון כיס, ויש מוקצה מחמת גופו. אלה 3 סוגי המוקצה החמורים ביותר. עכשיו, יש מוקצה מחמת מצווה, כן, מוקצה למצוותו, שזה עצמו מחלוקת בכלל אם שייך, אם זה מוקצה רק בשימוש או גם בטלטול. להלכה אנחנו פוסקים שבשבת ויום טוב זה גם בטלטול, כן? מוקצה מחמת מצווה, בסיס לדבר האסור, ויש לנו את הדינים של כלי שמלאכתו לאיסור או ליותר, זה כבר 6. ויש עוד 3 שבהם יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ובשבת אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון להקל, וביום טוב סובר הרמב״ם, ככה שולחן ערוך גם, אנחנו מחמירים בהם, כן? בגלל שיש היתר של מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אז החמירו יותר, כך סובר הרמב״ם. והלכה כרבי יהודה. והם מוקצה מחמת מיאוס, כן? מוקצה מחמת מיאוס, מוקצה מחמת חסרון הכנה, ומוקצה של נולד שאינו נולד גמור. אם זה נולד גמור, גם רבי שמעון מודה. וכאן בהגדרות של נולד, יש גם כן זה נושא בפני עצמו, זה בעיקר, יש אותו בהלכות יום טוב, אבל אני כתבתי בנושא הזה הרבה, גם במבוא, וגם יש לי תשובה ארוכה בסימן שינחת, בכל הנושא של נולד. כן, אז יש נולד גמור, שהוא לכול העל מעשור, ויש נולד שאינו גמור. אז כל 3 האלו, מחמת מיאוס, היסוד של 3 האלו זה שזה דבר שראוי לשימוש, ראוי לשימוש, אבל אין דרך בני אדם, זאת אומרת, אני לא חשבתי בבירור, רוב בני אדם לא חושבים על שימוש בהם. זאת אומרת, אלו הם דברים שאם הכנתי אותם מראש, הרי כל מוקצה שהכנתי אותו מראש כראוי לפני השבת, אני מפקיע ממנו דין מוקצה. מה זה מוקצה מחמת מיאוס? זה לא צועה ודברים כאלו. זה נחשב, זה גרף של ראי, זה נושא אחר. גרף של ראי זה מוקצה גמור. מוקצה מחמת גופו זה המוקצה הכי גרוע. אלא מה? שחכמים התירו אותו. ולכן, אם הוא לא נמצא במקום שבני אדם נמצאים שם, הוא בחצר למשל, אז גרף של ראי יש איסור גמור לטלטל אותו. מוקצה מחמת מיאוס זה כגון הדוגמה שיש בגמרא, זה נר ישן של חרס. חרס של זמנם, תשים בתוכו שמן, תדליק את הנר, אחר כך זה אדם לא ישתה בקוס כזאת של חרס. זה מגעיל אותו, זה מאוס בעיניו. אבל אם אין לו שום קוס והוא צמא, הוא רוצה לשתות, אז הוא כן ישתמש בו. כן? אז זה מאוס שהוא לא, אין דעתו להשתמש בו. עכשיו, זאת אומרת, ראוי, אבל אין דרך. אבל לפעמים אדם יכול להימלך בדעתו. זה אחד. חסרון הכנה. חסרון הכנה יש הרבה סוגים. גם דברי מאכל שמיועדים למחירה. בשבת הם מותרים. ביום טוב הם אסורים. למה? אני, יש לי חנות, יש לי שם פירות וירקות. אני לפעמים קורה שאדם מחליט לפתוח את החנות ולקחת ולאכול. אפילו שהוא ייעד אותם, אדם נמלח בדעתו. אז חסרון כיס לא שייך בזה. חסרון כיס צריך דווקא בכלים למשל. בגדים, כלים שמיועדים למכירה, זה חסרון כיס. אבל בפירות, זה ככה שולחן ערוך סימן שיניות חד משמעית בהתחלה, שולחן ערוך שם הפוסק, שלא שייך בזה. לעומת זאת, בהלכות יום טוב, כתוב שזה אסור. שולחן ערוך זה לא מפורש כל כך, אבל ברמב״ם זה מפורש בהלכות יום טוב. הרמב״ם כותב שפירות וכל דברי מאכל שמיועדים למכירה, אסורים ביום טוב. וכדי שלא נחשוב שיש סתירה ברמב״ם, אז הוא כותב גם בהלכות יום טוב, הוא כותב, אבל בשבת הם מותרים. למה? כי הפירות הללו, הוא קצה דעתו מהם, זאת אומרת, הוא לא יקצה בפועל נגד, אבל זה לא היה, לא היה דעתו עליהם. יש דוגמה מצויה מאוד ביום טוב, שהגמרא אומרת את זה במסכת שבת, אם אדם יש לו תרנגולות שמיועדות להטיל ביצים, או יש לו כבשים שמיועדות לגדל צמר או לתת חלב, פרה לחלבה, שור לחרישה, כל הדברים האלו הוא לא חושב עליהם, ופתאום הוא נמלח, בא לו אורח נכבד, הוא רוצה לשחוט אותו ביום טוב. אז כאן זה נקרא, גם זה נקרא חסרון הכנה, כן? זה דומה, תשימו לב, זה מאוד דומה למוקצה מחמת מיאוס. והשלישי זה נולד שהוא לא נולד גמור, גם כן זה דומה מאוד. הוא לא חשב שזה יקרה, כלי נשבר, והוא ראוי עכשיו לשימוש אחר שהוא לא היה ראוי לו קודם. כן, אז, אבל הוא ראוי, זאת אומרת, עדיין הוא כלי. אז גם כן, הוא לא חשב על זה, אבל הוא לא היה נגד. יש פה למעשה ההגדרה של המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון, אפשר, אם נרצה להגדיר את זה נכון, שלפי רבי יהודה אתה צריך לחשוב חיובי. אל תהיה פרווה, תחשוב חיובי. ולפי רבי שמעון, העיקר זה שלא תחשוב שלילי. העיקר שלא, גם פרווה טוב, העיקר שלא תחשוב שלילי. כן. זאת אומרת שלפי רבי יהודה אתה צריך להכין אותו, לחשוב, אני רוצה להשתמש בו. ברגע שלא חשבת, היית פרווה, זה כבר לא טוב. לפי רבי שמעון, לא, פרווה גם טוב. העיקר שלא שללת אותו לגמרי, אתה, היו שואלים אותך, היית אומר, כן, לא, אני לא רוצה להשתמש, אבל אולי אני אשנה את דעתי. יש 5% סיכוי שאני אשנה את דעתי. אז זה היסוד של המחלוקת. אז זה אלה 9 סוגי מוקצה, כפי שאמרתי. עכשיו, תגידו לי, בגד רטוב, לאיזה סוג של מוקצה הוא שייך? הוא לא שייך לאף אחד מסוגי המוקצה. יותר מזה, הוא נחשב לכלי שמלאכתו להיתר.
כרגע שהוא רטוב.
כן, הוא רטוב, הוא כלי, זה לא מבטל ממנו, זה שהוא רטוב, זה לא מבטל ממנו שם כלי, זה כלי שמלאכתו להיתר. אז לכאורה מה זה? אנחנו לא יכולים להמציא מוקצה. אנחנו לא מוסמכים להמציא מוקצה. נתאר לעצמנו, יהודי אחד הלך וקנה חולצה, וחולצה יפה מאוד, הוא אמר, את החולצה הזאת אני משאיר לפסח. או שיבוא מלך המשיח, אני יודע, הוא שומר אותה, שם אותה בארון, יקרה, טובה, היא שלו פרטית, הוא לא למחירה ולא שום דבר, לא להשבת. הוא אומר בפירוש, עומד ומכריז, השבת, אני לא אלבש את החולצה הזאת. והנה השבת, פתאום בא ראש הישיבה, בא אליו הביתה. אז הוא נמלח בדעתו, הוא אומר, לכבוד ראש הישיבה, זה כמו פסח, אני רוצה ללבוש את הבגד הזה. הוא יכול להתחרט. בוודאי שכן, זה לשנייה אחת לא נחשב למוקצה. אתה לא יכול להמציא מוקצה, בגד זה בגד. זה דבר ראוי לכל בן אדם, זה דבר ראוי. זה שאני רוצה ללבוש אותו או לא רוצה ללבוש אותו, מה אני צריך לייחד לי כל הבגדים מערב שבת? מה פתאום? מה?
לא כמו עומד לסחורה?
לא, לא, זה לא כמו עומד לסחורה, מה פתאום? עומד לסחורה זה חסרון כיס. פה את המילים חסרון כיס אין לך. זה לא חסרון, לא שום דבר, אני רוצה ללבוש אותו. חשבתי לו עכשיו, התחרטתי. כן, אם חשבת לתת אותו מתנה, אז זה כבר אולי יכול להיות. אבל אם זה שלך, אתה אמרת, לא השבת, ופתאום אתה רוצה כן השבה. אתה לא יכול להמציא מוקצה. הרב שלמה זלמן אוירבך מדבר בנושא הזה הרבה, והוא כותב, הוא מביא הרבה רעי, הוא מקשה בזה גם קושיות, בסופו של דבר, זה היסוד שלו, שחד משמעית, שאי אפשר להמציא מוקצה. מוקצה צריך להיות דברים שהם על פי חז"ל, לא סתם דברים. אז עכשיו, פה לכאורה, כל סוגי המוקצה זה לא שייך. אז יש כאן, אני אומר לכם, יש כאן סוג עשירי של מוקצה. זה סוג חדש של מוקצה. עכשיו, מאיפה בא היסוד הזה? המוקצה הזה, זה, שוב, אנחנו פה לא ממציאים מוקצה. פה זה מוקצה שמופיע כן בגמרא. הגמרא אומרת על קירה שנשמטה אחת מירקותיה. קירה, זה, יש לה ארבע רגליים. נפל אחת רגליים. אז עכשיו חכמים אסרו לטלטל את הקירה, גזרה שמא יתקע. זאת אומרת, אנחנו רואים שבדבר שיש סבירות הגיונית שאדם יבוא לידי מלאכה גמורה מדאורייתא, חכמים אסרו טלטול. אני לא יודע, אני חושב שלא שייך להגדיר את זה במילה מוקצה, אלא איסור טלטול. בואו נגדיר את זה כך, כדי שלא יהיה בל תוסיף על דברי חז"ל, זה איסור טלטול. זה איסור טלטול. הקירה הזאת היא ראויה לשימוש מדוחק, אם זה לא ראוי בכלל לשימוש, אז זה משהו אחר, זה דין אחר. אבל פה, לכן הגמרא דנה, והמסקנה של הגמרא, ליבא דרב, וככה הלכה, שזה גזרה שמא יתקע. רב אמר, אסור שמא יתקע. ככה הגמרא מסבירה. מזה לומדים הפוסקים, תרומת הדשן לומד מזה, ספסל שנשמט לו רגל אחת, שאסור לטלטל אותו, גזרה שמא יתקע. עכשיו, קירה זה כלי שמלאכתו לאיסור, כלי רגיל שמלאכתו לאיסור, שאפשר להשתמש בו להיתר, צורך גופו, צורך מקומו. באופן רגיל, קירה מותרת, או צורך גופו, או צורך, כמו סיר, זה כמו סיר. אבל אותו הדבר גם כן, הספסל. הספסל הוא כלי שמלאכתו להיתר, כן, כיסא, ספסל. זה מלאכתו להיתר, אבל ברגע שנפל הרגל, אז יש כאן את הגזרת חכמים שמא יתקע. עכשיו, ממילא, אותו הדבר לומדים מזה פוסקים של הדור האחרון, מדברים הרבה על משקפיים, שנפל הידית, משהו כזה, כל מיני בעיות במשקפיים. יש הרבה פעמים חשש שמא יתקע, ואז יהיה אסור בטלטול. עגלה של תינוק שנפל הגלגל. אז לפעמים יש כאן, תלוי אם יש איסור לתקוע או לא, זה כבר שינוי ג', סימן שינוי ג', בסופו יש הרבה פרטים בנושאים האלו. אם אנחנו חוששים שמא יתקע, ממילא זה יהיה אסור בטלטול. לפי זה צעצועים של ילדים קטנים, גם כן. אם נאסור את זה משום שמא יתקע, אז זה יהיה אסור בטלטול. להלכה, אני חושב שבכל הצעצועים, אבא שלי כתב בזה, אני הוספתי בזה עוד הרבה ראיות והרבה סברות, שצעצועים של ילדים קטנים, אין בהם שום בעיה לילדים לשחק בהם. אין. גם הגדולים, אלמלא האיסור, כמו האיסור לשחק בכדור בשבת, כן? שמשום כבוד השבת, אז היה מותר גם לגדולים. לכן אני חושב, זה ברור לי מאוד שכדור משחק בימינו הוא לא מוקצה, חד משמעית, הוא מותר לחלוטין. עכשיו, למה הוא לא מוקצה? כי לגדולים אמנם אסור לשחק, לא חרבה טור שמעון, אלא בגלל שהיו משחקים בה בכדור, יש גרסה בשבת, לא בשבת. כתבתי בנושא הזה באורך, כל המשחקים הם לא מוקצה. למה? כי לגדולים אמנם הם אסורים לגמרי, אבל הקטנים הם מותרים. דיברתי על זה בשיעור הקודם שהייתי פה ביורצייט של הרב משה לוי, ואמרתי שמוקצה צריך להיות מוקצה לכל, ולכן זה מותר. עכשיו, ממילא, אז אני חוזר, הספסל והקירה הם מצד עצמם, הם כלי שמלאכתו לאיסור או ליתר, וחכמים הפכו אותו למוקצה, כמו מוקצה מחמת גופו, למה גזרה שמא יתקע. עכשיו, אם נשב ונתבונן, יש פה עוד הבדל עצום בין המוקצה הזה לשאר המוקצים. מוקצה זה חפצה, נכון? החפץ הוא מוקצה, מוקצה מחמת גופו, כל סוגי המוקצה שתראו, כלי, כל זה חפצה. פה יכול להיות מצב שאין כאן שום, אם זה כלי שמלאכתו להיתר, שהוא מותר, ספסל למשל, לכל צורך שהוא מותר לטלטל אותו. אז אין כאן שום בעיה בחפצה. הבעיה היא בגברה. שמה אתה תבוא לעבור על איסור. כן? זה לא שייך, זה לא דומה לכל סוגי המוקצה. לכן אני חושב שההגדרה הנכונה היא איסור טלטול.
למה לא מוקצה מחמת איסור?
זה לא מוקצה מחמת איסור. זה לא דומה בכלל בכלל למוקצה מחמת איסור. תסתכל במבוא שהתפסנו, שם אני מסביר שם למעלה דווקא, שזה לא. מוקצה מחמת איסור זה שאתה תעשה איסור. נר, אתה מטלטל אותו, אתה עושה איסור. פה זה שמה תבוא גזרה. זה גזרה שמה תבוא, זה לא מוקצה מחמת איסור. זה גזרה. ואם תסתכל, יש ספר, דווקא היחידי שמצאתי שמגדיר את זה כמוני, זה דרך חיים. הגאון מליסה, הוא מגדיר את זה ככה באמת. זה לא מוקצה מחמת איסור.
למה צריך להגיע לקירה אם יש לנו מגבת שהיה רטובה
שעשו לה... רגע, חכה, אתה הולך כבר קדימה, לאט לאט, אני קודם כל מסביר. עכשיו תראו, במוקצה הזה, שהוא שמה יבוא לעבור על איסור, יש, תכף אני אוכיח לכם, כולה, שהוא יותר קל מכל סוגי המוקצה, אבל יש גם חומרה. יש דבר שהוא חמור יותר מכל סוגי המוקצה. למשל, אם נשבר כוס על הרצפה, ויש ילדים יחפים בבית, השברים של הכוס, בשנייה שהם התפזרו, הם הופכים להיות מוקצה מחמת גופו, הם לא ראויים לכלום, הם מוקצה מחמת גופו, אבל התירו חכמים לפנות אותם, למה? כי זה מזיק. מוקצה שמזיק זה סוגיה שלמה בגמרא, קוץ ברשות הרבים, מטלטלו פחות פחות מ-400, כל הסוגיה שמה, אנחנו רואים שמה לגבי מוקצה, שבמוקצה שמזיק מותר בטלטול. חד משמעית, מותר לגמרי בטלטול, כן? ואז יש לנו עוד כלל במוקצה, אם מוקצה בא לידי בהתר, יש בזה שיטות, יש בזה דעות, מוקצה מחמת גופו שבא לידי בהתר, למשל, אכלתי פרי, פלטתי את הגרעין, הוא בא לידי בהתר, אבל הגרעין הזה הוא מוקצה, כן? השאלה היא, האם יש היתר או גרף של רעי, שבא לידי בהתר, אני מטלטל אותו בהתר. עד איפה מותר לטלטל? בכלי שמלאכתו לאיסור, שבא לידי בהתר, אז כאן אני יכול לטלטל אותו עד מקום שאני ארצה. לקחתי פטיש להשתמש בו, לשבור אגוזים. או היה פטיש על הכיסא, ואני רוצה לשבת על הכיסא, והרמתי אותו, אני יכול לקחת אותו לחדר עד סוף הבית ללכת. כן? כל זמן שזה בידי, מותר. כן? בא לידי בהתר. במוקצה מחמת גופו, כשיש לו היתר, כמו גרף של רעי, וכיוצא בזה, אז כאן יש בזה מחלוקת. כמעט כל האחרונים סוברים שגם כן יש היתר עד מקום שאני ארצה. כשהיסוד הוא, לא בגלל שזה כלי שמלאכתו לאיסור, לא, היתר שמה, לא מהצד שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, שיש לו שימוש, אלא ההיתר בא מצד, בא לידי בהיתר. ואז גם מוקצה מחמת גופו, גם בזה יש לי אריכות גדולה להוכיח שכך באמת ההלכה, לא, כמו המגן אברהם, לא כמו האבן העוזר, שבאמת יהיה מותר עד מקום שירצה. אז עכשיו, אם נפלו, יש זכוכיות על הרצפה, מותר לי לאסוף אותם ולשים אותם בתוך ההשפעה. אני לא חייב רק להגיד, לא, אני אזיז אותם שלא יזיקו. אבל אם יש ספסל שנפל לו הרגל, אני מפחד שיבוא מישהו וישב עליו ויתהפך וישבור את הראש. אז עכשיו מותר לי לטלטל אותו, אין הבדל. או זה גם כן, זה מזיק. אז מותר לי לטלטל אותו, אבל זה לא עד מקום שאני ארצה. עד שאני יודע שזה לא יזיק. כי ברגע שזה לא מזיק, אז הגברה שוב עובר על איסור. למה? גזרה, שמה יתקע. השמה יתקע חוזר מיד. וזה פה לא קשור כבר. יש ספר חוצ'ני של הגאון הרב קרליץ, ספר עצום, סברות יפות מאוד, הוא מחדש חידושים. הוא אומר שלא, הוא אומר שגם דבר שמזיק, מוקצה שמזיק, עד מקום שירצה. והוא מדייק את זה מהביאור הלכה בסעיף תזיין שמה, על ספסל, להשעין אותו על ספסל אחר. אז הוא מדייק מדבריו שגם בזה עד מקום שירצה. אני חושב שזה לא נכון, הדיוק לא נכון גם כן. בביאור הלכה אין שום משמעות לזה. תדקדקו בלשון שלו, תראו שהוא לא התכוון לזה בוודאי, המשנה ברורה. ולכן, ברגע שזה לא מזיק, יהיה אסור. אז זה חומרה יותר מאשר שאר המוקצה, כי זה בגברה. עכשיו תראו, לפי מה שאני אומר, אני חושב שבבגד רטוב יהיה כאן את הכולה. מכיוון שזה לא מוקצה בחפצה, לא שייך להגיד מי גודית קצאי. מי גודית קצאי זה בחפצה. בגברה לא שייך, ואני אסביר גם למה. הרי בדברים שיש גזרת חכמים, לא תמיד יש מצבים שאני יכול לעקוף את הגזרה. נר, לקרוא לאור הנר, אסור, שם היתה. אבל אם אני רוצה לקרוא, אין לי, אני רוצה לשבת ללמוד, ואין, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד לאשתי שתשב לידי ותשגיח עליי. או שניים יושבים ולומדים, ספר אחד, שני ספרים, זה כבר מחלוקת, הכל, אבל יש היתר. ויש מחלוקת גדולה באחרונים, כתבתי על זה בסימן רש עיני, האם בכל המוקצים, סליחה, בכל הגזרות של חכמים, בשניים יהיה מותר? למה? כי אחד מתקרי העדדה, יזכירו אחד לשני כמו בנר, או לא? האם שניים יהיו מותרים לרכב על גבי בהמה? או לא? יש בזה מחלוקת עצומה באחרונים. באופן כללי, כן. תמיד בגזרות חכמים יהיה מותר בשניים שאחד מזכיר לשני, לא תמיד. באופן כללי כן, שם תראו את השיטות, את החילוקים של האחרונים, כתבתי על זה, למסקנה יוצא שלפעמים זה כן אפשרי. בבגד רטוב, כותב המגן אברהם, מביא גמרא, שעשרה בני אדם מסתפגין באלונטית אחת. אחרי שהראשון התנגב בה, השני התנגב בה, היא כבר נהיית רטובה. אתה רואה שלא חששו שעשרה בני אדם יתנגבו בה. למה? כי הם ביחד והם מזכירים אחד לשני. כותבים הרבה אחרונים, הבאתי את זה שם בסימן שין א', שאמנם המגן אברהם כתב עשרה, אבל גם בשניים יהיה מותר. דומיה דנר, שגם בשניים יהיה מותר. זאת אומרת, מכיוון שזה בגברה, המוקצה הזה הוא בגברה, הוא לא בחפצה, אז אני יכול למצוא היתר. אז ברגע שאני יכול למצוא היתר, לא שייך יותר להגיד מי גודית קצאי. ולכן אני חושב שלהלכה, באמת לפי היסוד הזה, כיוון שזה לא מוקצה רגיל, לא שייך בו מי גודית קצאי, באמת, כמו שאומרים אבא וכל פוסקי הדור האחרים, שחולקים, כמעט כולם חולקים על המשנה ברורה, והם אומרים שזה מותר לטלטל אותו אחרי שהוא התייבש. אז אני אומר גם, בכלל גם בבגד, אם אדם אין לו בגד אחר, המשנה ברורה כותב בעצמו להתיר ללבוש אותו כשהוא רטוב אפילו. זאת אומרת, אתה רואה שהחשש שמא יסחט, הם התייחסו אליו לא כמו בספסל, גם בספסל, הלשון של תרומת הדשן, שזה חומרה, הוא משווה את זה לקירה, והלשון שלו משמע שזה חומרה, אבל בשולחן ערוך לא. בשולחן ערוך, בסוף סימן שין י' ג', הוא כותב, יש מי שאוסר, כתב את המילה אסור. הרמה בסימן שין ח' סעיף ת' ז', כותב אסור על ספסל. זאת אומרת, רואים שזה לא חומרה. כן, אבל איך שלא יהיה, בוודאי שזה יותר קל, שזה בא רק מחמת גזרה, ובמקום, למשל, על משקפיים, על זכוכית. יש כמה פוסקים של הדורות האחרונים שהתירו, אומרים שבמשקפיים אין חשש שמא יתקע, כיוון שזה יכול להישבר. אז זאת אומרת, אתה רואה שכל דבר לגופו של עניין, אתה צריך לבדוק אם החשש של חכמים קיים או לא. ממילא אם זה לא קיים, אז זה בסדר. לאור הדברים הללו, יהיה מותר לטלטל בגד רטוב,
אפילו רטוב מאוד,
שהיה רטוב, שיתייבש.
אפילו רטוב מאוד,
אפילו רטוב מאוד, אם זה יתייבש, זה תלוי, תלוי ב... כן, זה נקרא...
אפילו שלא מצפה שירטב יהיה מותר.
אלא אם כן, אלא אם כן, באמת. אתה לא בטוח שזה יתייבש, זה רטוב מאוד, לפעמים יש בגד רטוב מאוד.
אבל על הגברה, לכאורה אין זרה.
כן, כן, אבל יכול להיות שזה יקרה גמרו בידי שמיים. מצד גמרו בידי שמיים.
אבל זה לא יודע, אין בזה דין מוגזר.
כן, יכול להיות. מקור, יש מקום לדון מה יהיה אם לא הייתי בטוח שזה יתייבש במשך השבת. אבל אם כן, לכן, אם אדם שם, יש מכונות כביסה אוטומטיות. לנו הספרדים מותר להשתמש, לשים לפני השבת. זה סימן רשנון ב' למשמיע קול. אז לאשכנזים זה אסור, לנו זה מותר. אז אני שמתי את זה היום. פעם היו מחפשים איזה, אני זוכר את המכונות של... היה סיפור אחר לגמרי. היום אתה שם את זה, חץ על הכפתור, ועד ליל שבת, שעה אחרי כניסת השבת, יש לך בגד יבש, עושה את הכל ביחד, וזה מתייבש. אז לפי מה שאמרתי, אם לפתוח את המכונה אין שום פעולה חשמלית, אז יהיה מותר, המכונה עצמה נחשבת לכלי שמלאכתו לאיסור. כן? לא, כן, כי יש לה, השימוש שלה זה לאיסור, אבל יש לה גם שימוש של היתר. אפשר לאחסן בתוכה דברים. ודרך אגב, גם כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שימוש של היתר, זה אחד הנושאים הכבדים שיש בהלכות מוקצה. יש כאלו שירבבו את זה, אם אין לו שימוש של היתר, יש כאלה שירבבו את זה עם חסרון כיס, זה לא שייך בכלל. לא דומה, זה מחלוקת הרשב"א ובעל המאור. הפוסקים האשכנזים של הדור האחרון, כל פעם שיש להם שאלה כזאת של כלי שמלאכתו לאיסור, שאין לו שום שימוש של היתר, הם מכריעים להחמיר. למה? הם לא רוצים להכריע בין הרשב"א לבין בעל המאור. אבל אני, תסתכלו במבוא שהתפסתי עכשיו, שם אני מביא שכל הראשונים חולקים על בעל המאור, סוברים כדעת הרשב"א, שבאמת, ויש אפילו, לפי רש"י זה אפילו יותר, יהיה יותר צד להקל, ולכן זה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. ולכן כל מיני כלים מסוימים, עת, השימוש היום בעת, לא, אף אחד לא משתמש בעת חוץ מלכתוב, כן? כרטיס אשראי, פעם היו לוקחים את הכרטיס לעשות קווים. אז זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור, שיש לו או להצביע, לשים אותו סימן בספר. כן, אבל אם נניח יש דבר כזה שאף אחד לא ישתמש בו לתשמיש של היתר, אין לו שימוש. תיקח לך, אני יודע, כל מיני מכשירים חשמליים. טלפון, למשל, אז יש לו שימוש של היתר של שעון מעורר. דרך אגב, הטלפון הסלולרי הוא מוקצה מחמת גופו, מחמת מיאוס, מחמת מה שאתם רוצים. אבל באמת להלכה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, לא יותר מזה. הוא לא חסרון כיס. אם יש אדם, יש לו פלאפון שהוא עולה 3,000 שקל, אני יודע, משהו כזה, אז אסור להשתמש בו גם בחול. כן, אבל מדיני מוקצה זה לא מוקצה בכלל, זה כלי שמלאכתו לאיסור. זה לא חסרון כיס.
3,000 שקל.
זה לא, מה, כל דבר, זה הולך לפי המחיר. ואם אני מיליונר גדול ו-3,000 שקל זה בשבילי כמו עפר הארץ, אז מה, זה לא יהיה חסרון כיס? זה לא שייך בכלל, חסרון כיס. המשמעות של חסרון כיס זה שאני לא משתמש בו בעצמי בגלל הפסד ממון, כמו דבר שמיועד למחירה. תקחו את הדוגמה הזאת, מיועד למחירה, הקוס שמיועדת למחירה. למה אני לא אשתמש בה? כי תתקלקל, הערך שלה יורד ואני רוצה למכור אותה. אז אני גם בעצמי לא משתמש בה. אבל אם יש כלי שאני לא נותן אותו לאחרים בגלל שהוא יקר בעיניי, אבל לעצמי אני כן משתמש בו, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. זה יכול להיקרא מקסימום כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שימוש של היתר, אבל זה לא יהיה חסרון כיס. זה ברור מאוד מאוד, מעניין מאוד, שהבעל השמירת שבת כהלכתה, הוא נפטר ממש אחרי שהמציאו את הטלפונים הסלולריים, והוא כותב כמוני. הוא לא מסביר, הוא כותב בקיצור שטלפון סלולרי נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. הוא צודק 100%, זה ברור מאוד מאוד.
הוא דיבר בטלפון כשר,
גם כשר.
לא, אולי דיבר בשביל זה, לא, אבל אולי...
לא, הוא לא דיבר, שוב, המחיר לא קובע. אם יש לך בבית פמוטים ליופי, יש לך פמוטים מזהב טהור, עולה 50,000 דולר, אז תגיד, זה נחשב למוקצה מחמת, אתה לא רוצה למכור את זה, זה מיועד ליופי בבית, אתה רוצה ביום שבת לקחת את הפמוטים האלו ולשים אותם במקום אחר. אז זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור, אולי, לא, זה גם לא מלאכתו לאיסור, זה ליופי. אם זה מיועד ליופי, לאו דווקא להדליק נרות, אז זה מלאכתו ליתר, אז יהיה מותר. יש דברים אחרים, למשל, תמונה יקרה שנמצאת על הקיר, כאן זה משהו אחר.
גם אני נזדר.
כאן אני כן אחשיב את זה לכלי שמלאכתו להיתר מצד אחד, אבל הקביעות מקום אוסרת את זה. יש חזון איש על זה, יש לי בכולל שלנו, יש לנו ראש כולל אחד חשוב מאוד, גאון אמיתי בתורה שלמד פה הרבה שנים, הרב אליהו סעדון. והוא, ישבתי איתו הרבה על הנושא הזה של התמונה שעל הקיר. לפי החזון איש, אז החזון איש בא מצד אחד, אני הלכתי מצד אחר, אני חושב שזה גדר של כלי שמלאכתו להיתר, ששייך שיהיה בו מוקצה מחמת חסרון כיס. החזון איש לא בא מצד חסרון כיס, אני חושב שכן יהיה שייך בזה חסרון כיס, באופן חריג, כמו שכותב האור לציון בנושא הזה. הוא כותב שבכלי שמלאכתו להיתר אין מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל בכל זאת הוא אוסר בתמונה. אבא שלי מקשה עליו. אני הבאתי ראיות מרשי, מרמב"ן, כמה ראשונים, שבאמת הם הסברו כך. כן? וזה תלוי במחלוקת הפני יהושע והתוספת שבת, על אם שייך חסרון כיס בכלי שמלאכתו להיתר. ואני אומר שגם אלה שמתירים, גם התוספת שבת והפרימגדים והפני יהושע, זאת אומרת, המחלוקת של הפרימגדים, זה לא שייך למחלוקת הזאת. פה לכול העלמה זה יהיה אסור, ככה אני חושב. אבל בכל אופן, טלפון סלולרי, שיהיה ברור, הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן, לדוגמה, הבעיה בטלפון סלולרי היום, שהוא דולק, שכל נגיעה עושה איזו פעולה חשמלית קטנה. אבל אם לא, אם אדם יש לו טלפון כשר, שהוא יודע שזה לא עושה פעולה חשמלית, הוא שם את זה ליד המיטה, ובחמש בבוקר הוא רוצה להעיר אותו לנץ, והוא לא רוצה לקום לנץ. עכשיו מה הוא יעשה? הוא ירביץ לו, מה הוא יעשה לו? יתחנן אליו, לא יעזור כלום. הוא יצלצל, יצלצל, שעה, שעתיים, עד הסוף. זה או אני או הוא. כן, בחדר, אז מה עושים? אז במצב כזה, אם עכשיו, לטלטל אותו, להגדיר את זה צורך מקומו, צריך עיון. אני לא בטוח שזה נקרא, אני לא בטוח שזה נקרא צורך מקומו. צורך מקומו זה שימוש במקום. אם יש לך סיר על השולחן, שזה לא יפה, אז זה כן נקרא צורך מקומו. למה? כי אני צריך שהשולחן יהיה יפה. לכבוד שבת. אגרות משה מחמיר בזה, אבל אני חושב שזה הנכון. שזה... אני רוצה שהשולחן יהיה יפה, אבל פה אני לא צריך את המקום, אלא הוא מפריע לי, הוא, החפצה הזה, הוא מפריע לי. אז מה עושים? אז מה תעשו?
משהו בגד יבש.
לא יעזור, תשים עליו את כל השמיכות שבעולם, הקול שלו יותר חזק מכולם. מה תעשה? אז הפתרון הוא פשוט מאוד. תיקח סוכריה, תיקח סוכריה.
סוכריה?
תשים עליו. ואז לסמוך על דעת מרן, מרן מתיר בזה, למרות שלכאורה, כן, אני חד משמעית, מרן כן מתיר בזה. מרן מתיר בזה, חד משמעית, זה מותר. אמנם כמעט כל הראשונים, מי שלומד את הסוגיה, רואה שהם לא הסבירו ככה את הסתירה שם עם כלי שקודשים בו את השום, כמעט כל הראשונים, אבל הראב"ן שמביא הראש בתשובה כך סובר, במרן זה הפשט חד משמעית, ותסתכלו, יש מאירי. המאירי מתיר יותר מזה, המאירי מתיר בכל כלי, גם בחסרון כיס. הוא מתיר, המאירי להניח עליו דבר של היתר. המאירי. אז אנחנו לא נסמוך על המאירי על חסרון כיס, אבל על כלי שמלאכתו לאיסור רגיל אפשר לסמוך, בוודאי אפשר לסמוך, זה הפשט בשולחן ערוך. מרן לא סתם מביא את ההלכה הזאת. זה שמרן לא הזכיר, כתב את זה בלשון, יש שומרים, אז זה לא סיבה מספקת ללמוד אחרת במרן. גם כן בזה יש לי עריכות גדולה מאוד בנושא הזה, להוכיח שבאמת זה יהיה מותר. אז לכן הפתרון במצב כזה, פה וזה גם נקרא שעת הדחק, עוד יותר, הוא רוצה לישון, אז מה יעשה? ישים עליו סוכריה, ואז יהיה מותר לקחת אותו, להעביר אותו לחדר אחר. נסיים בזה. אני מאוד מאוד, אתם יודעים רבותיי, אני אוהב את הישיבה שלכם, את הכולל שלכם, לומדים נפלא, לומדים בעיון, כותבים יפה, יש לכם תלמידי חכמים מופלגים, ממש כך. הלוואי, הלוואי שנזכה שבכל מקום שלומדים הלכה, יש מקומות שלומדים סוגיות, אבל מקום שלומדים הלכה, שילמדו בעיון כמו שלומדים פה. ברוך השם, יש לכם ראש כולל נפלא, יש לכם כמה תלמידי חכמים מופלגים פה אחד אחד, שידיהם רב להם, אנחנו רואים את זה גם בכתיבה שלהם. אז בעזרת השם, תמשיכו, תעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון.
אמן.